אחרי כל פסגה יש ירידה. ובכן, אנחנו הגענו לכיסא. היה סלח הכיסא שם גדול והצפרו, זה המופז, שש מעלות הכיסא וראש עגול הכיסא מאחריו, וידות מזה ומזה אל מקום השבת. שניים הרעיות רוקצים אצל הידות, 12 הרעים יושבים, עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה לא נעשה כאן לכל הממלכות. כל כלי משקי מלך שלמה זהב וכל כלי בית יער אבנון זהב שגור עם כסף נחשב בימי שלמה למאומה. כבני תרשיש למלך בים עם המחירה מחת לשלוש שנים, תבוא ותרשיש נושא זהב וכסף של נדים וקופים ותוקים, ויגדל המלך שלמה מכל מחר זה אושר וחוכמה, ואז מקשים את מי שלמה יש חוכמתו אשר נתן אוהבים בדיבו והם אוהבים יש מלכתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות ונשק ושמים שושים ופרדים דבר שנה בשנה. טוב, יש לנו כאן תיאור של הכיסא וכל מיני מדרשים מאוחרים וחיצוניים. אנחנו מוצאים איזו התלהבות בלתי רגילה מהכיסא הזה. בתרגומים הופיע גם שהכיסא הזה לקח אותו שישק ואחר כך הגיע לפרעה נכו ומשם הגיע לנבוכדנצר, משם לאחשוורוש, ואחשוורוש ניסה לשבת עליו כשבת המלך אחשוורוש וכיסא מלכותו ולא הצליח ועשה כיסא דומה לו. שום היה הכיסא הזה מפליג באגדות המאוחרות, אני מדגיש האגדות המאוחרות החיצוניות, מפליג לכל מיני מחוזות מאוד מעניינים. שוב, הניסים עם האריות שהם מרימים את הכפות שלהם ומי שעומד עליהם עולה בעוד מדרגה. האמת היא, אני פחות מתלהב מזה, מהכיסא. והכיסא הזה נראה לי כבר יותר מציין את כל מה שיצוין בהמשך, ששלמה עבר את הגבול. שלמה חצה את הקו, וכאן במקרה הזה זה דוגמה לחציית הקו בחסד וזהב לא ירבה לו מאוד. הקטע הבא יהיה לנו חציית הקו בנושא לא ירבה לו סוסים, זה יותר ידוע, ומיד אחר כך יהיה לנו כמובן לא ירבה לו נשים, שזה היה החמור ביותר. כאן זה נראה לי יותר מצד כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, וכמובן רצו כסף וזהב אין קצת לרצותיו. ובאמת, מה בדיוק שלמה צריך להתעסק עם איזשהו כיסא מפואר שיש לו 12 הריות ועל 6 מעלות ולא נעשה כן בכל הממלכות? שוב, אני חושב שזה טוב שלמלך יש כסף וזהב לצרכים ולכל הדברים, לכל מה שצריך. ברגע שמלך מתחיל להתמסר לזה ומתחיל להתמסר לפאר ולכבוד ולכל מה שמסביב, זה כבר נראה בהחלט, בהחלט חוצה את, לא רק את גבול הטעם הטוב אלא הרבה מעבר לזה. חס וחלילה וחלילה וחלילה, אני לא רוצה להשוות בשום פנים, אני לא רוצה להשוות לשלמה המלך, אבל יצא פעם ספר, ספר שלם יצא על התוכנית של בניין הרייכסטאג בגרמניה, של הצורר הגרמני, איך צריך לראות ואיך נראית שם כל לשכה, כל היה מתוכנן טיפ טופ, הכניסה ללשכתו של הצורר הגרמני, ואני לא משווה את זה כאן בכלל. הם עבדו על זה בצורה מאוד מאוד קשה, עם פסיכולוגים ועם כל מיני אנשים, איך כל מי שמגיע לשם קודם כל יוטל עליו מורא ופחד עד שהוא מגיע, איזה מין שולחן שמאוד מאוד מרחיק את מי שיושב ולמי שבא, זה יוצא איזה מין יראת כבוד ואיזה מין פחד ואימה סתומים. דברים שהושקע בהם המון, כן? ספור שבר בעניין הזה לא נגמר, אמנם בנה לו מקום, מה שנקרא כן המשרים, כן, בנה לו שם באיזה מין מקום חצוב בסלע, איזה מערה כזאת שמגיעים אליה ברכבת מיוחדת, כל הדבר הזה בשלמותו ותארו לא הספיקו לגמור אותו, ומלכותו ושלטונו, ברוך השם, נגמרו קודם. אבל אני אומר, כל מיני דברים כאלה שאתה עושה כדי שיכבדו יותר ובונה, כדי שצורת הבניין וצורת הכיסא, כל הדברים האלה יפילו איזה מין יראת כבוד גדולה על כל מה שמסביב. אני לא רואה בזה משהו טוב, ומה גם שכל הקטע הזה במסגרת שני הקטעים הבאים נראה באמת שצריכים פה שלוש פסקאות, אחת שלא ירבה לו סוסים, אחת שלא ירבה לו נשים, ואחת בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. זאת תראה את הפסקה המתאימה. כאן גם כן כל עניין החוכמה שמופיע פה זה כדי לומר שכל מי שבא לבקש את פני שלמה, אז מביאים איש מנחתות לכסף וזהב, סלמות, נשק, סמים, סוסים, פרדים, דבר שלה ושלה, כלומר הארץ הולכת ומתעשרת. מחמת חוכמת שלמה. וזה מזכיר לנו כמובן את החלום בגבעון, איך שהוא ביקש חוכמה, והשם אומר לו, מכוח החוכמה אני אתן לך גם עושר, גם כבוד, וגם שלא היה לפניך במלכים אשר לפניך. כל זה בא בעצם מכוח חוכמתו, ומגיע לדברים האלה. אנחנו נעבור לפסקה בעם. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהיה לו 1,400 רכב, 12,000 פרשים. וינחם בערי הרכב עם המלך בירושלים. אני מזכיר ששלוש ערי הרכב הגדולות, וכבר היינו, היו חצור מגידו וגזר, שם היו הימחים. כלומר ככה, בשלוש הערים האלה מצאו את זה עד היום, אנחנו רואים בדיוק איך הדבר הזה נעשה שם, בחצור, בצורה הטובה ביותר, אבל רואים את זה גם במגידו. יש ממולמו, יש ממות אחף, אבל כאן אנחנו מדברים על ימות שלמה, וכל הרכב והפרשים נמצאים שם. הייתן המלך לכסף בירושלים כאבנים ואת הרחזים נתן כשתינים אשר בשפלה לרוב, ומוצא הסוסים אשר שלמה ממצרים, ומקווה סחורי המלך יקחו מקווה במחיר ותעלה, ותצא מרכבה ממצרים ב-600 כסף וסוס ב-50 ו-100, וכן לכל מלכי הקיטים ולמלכי ארם בידם יוציאו. כאן אנחנו כבר מוצאים את הפסוקים בתורה במפורש. נאמר לא רק לא ירבה לו סוסים, אלא גם נאמר ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזו. אני רוצה להתייחס פה לשתי חלקי היסוד, גם ללא ירבה לו סוסים וגם ללא ישיב את העם מצרימה. נתחיל מהדבר השני, כיוון שהוא יותר מוגדר, יותר מאותר, לא ירבה לו סוסים זה יותר ארוך, יותר מורכב. התורה מנמקת את האיסור, מה אומרת לנו בסנהדרין, מפני מה לא נתפרשו טעמי תורה, מפני שני איסורים שהתפרש טעמה ונכשל בהם גדולו של עולם. אבל כאן התורה נותנת לנו את הנימוק, והנימוק זה ולא ישיב את העם ישראל על מען הרסוס, והשם אמר לכם לא תוסיפו לשוב בדרך הזאת. לכאורה, אני מגיש לכאורה ממש מה שהאיסור הוא לא בהרבייה סוסים, אלא בגלל שהרבייה סוסים תביא את העם למצרים, תיאורטית מחר תהיה איזושהי מולדת אחרת לסוסים, בהודו, בקוש, אני לא יודע איפה, אז בסדר, שיהיה הרבה סוסים וישיב את העם להודו או לקוש או לכל מיני כאלה מקומות, בדבר הזה אין איסור. האיסור המרכזי הוא להשיב את העם מצרימה. גם כאן אנחנו רואים ששלמה חטא, ותעלה ותצא מרכבה ממצרים, כיוון שמצרים באמת אתה מולד את הסוסים והמרכבות בעניין הזה. מה תהיה לעניין ולא ישיב את המצרים? עלתה כבר שאלה, והרדב"ז דן בה בהרחבה. הרדב"ז, כמו שאתם יודעים, היה רב בפוסטאט שהיא קהיר, כן, היה רב במצרים. ובימם כבר עולה השאלה הזאת צורה מאוד חזקה, איך יהודים גרים במצרים. זאת אומרת, השאלה מביא שם כמה תירוצים הראשונים. מבחינת הולכי נתיבות הלכו אורחות הכלכלות, וקצור, כן, כשיש איסור ויש מציאות, אז תמיד אפשר אחר כך איפשהו לעשות קינטות באיסור, כיוון שנהגו העם וכיוון שאף אחד לא חולם בכלל ליישם את האיסור הזה, אז הם מוצאים סיבה זו וסיבה אחרת, וישיב את המצרימה בדיוק באותה דרך שבה עלו. כל מיני תירוצים יש בראשונים איך לנטרל את האיסור. בסדר, אני אומר, כמו היום, כל התשובות שיש איך להתיר שימוש בתאריך נוצרי, שיש תשובה ידועה של המגיד משנה על ישראל, שאחד מארבע דברים שנגלו ישראל מצרים שלא שינו את שמם, מה היה שמו של המגיד משנה? תזכירו לי. וידל, נכון, כן, שמו היה רבי וידל. ובכן, שם ספרדי מובהק. אז בסדר, אז הוא נותן תשובות, למה? בואו נגיד, השאלה יותר טובה מכל התשובות. דבר כך. לגבי השם, ואני יכול לתת עוד דוגמאות לעניין הזה, עוד מאוד, וגם היום דיברו על זה, ויש מלגבי גרות משה, ו... איך תדע כל מיני מקורות של שמות זלמן שניהו, וכל מיני שמות שהיו גבולים מאוד אצל יהודים בדרי שמיים וכו', ויש עוד כל מיני שמות אחרים בעניין. האמת היא שקדם לרדב"ז הרמב״ם, שבתשובות הרמב״ם עונה איזו תשובה, הרמב״ם עונה תשובה אחרת מהרדב"ז, והרמב״ם מעיד על עצמו שהוא עובר כל יום על שלושה איסורים. כלומר, לא הלך לחפש היתרים, העיד על עצמו שהוא עובר כל יום על שלושה איסורים, כן, כי אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ולא ישיב את עם מצרים, אבל השם אמר לכם לא תוסיפון, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, והשלישי כמובן, וישיבך השם מצרים באוניות בדרך אשר אמרת לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לא ילך לעבדים ולספחון. העם מגדיר את עצמו העובר ממני, משה העובר כל יום על שלושה איסורים. בסדר, אני יודע, הייתה הקהילה והיה צריך להחזיק אותה, והוא עצמו היה שם רופא המלך ולא יכול היה ללכת. אפשר להתחיל עכשיו ללמד זכויות גם עליו וגם עלינו בכל מיני איסורים אלה שאנחנו דשים ברגלינו בכל מיני דברים. אליבא דאמת, כשעם ישראל נמצא בגלות, אני לא רואה בדיוק שכוונת התורה הייתה, אני אומר, תמיד, אנחנו לא צריכים ללכת רק אחרי הכוונות. אחרי הכוונות עדיין יש הפרטים, ואת הפרטים צריכים לקיים גם כשלי עצמה, נגיד כך. אבל אני עושה עכשיו בסוגיה של, לא יודע אם למדתם אותה, אחת של ליבן סכין ושחט בה את ה... אז ראשונים דנים שם בשאלה, מה אכפת לי שתהיה קביעה בפשט, הרי זה כבר חלק שחוט. מה הקביעה כבר יכולה לעשות שם? איך אתה יכול לעבור? כל החלק הזה שחוט, אז הקביעה לא מזיקה שום דבר לחיי הבהמה, וכל המשוואה טריפות זה משהו שמקצר את חיי הבהמה. אבל זהו, אחרי שנקבע בהלכה למשה מסיני, מה נקרא טריפות? אז גם אם במקרה שלנו, שזה תוך כדי שקיטה, זה לא מקצר את חיי הבהמה, זה כבר נקבע שזה טריפות, זה כבר נקבע שזה טריפות, אז זה טריפות, אם כן ואם לא. גם כאן אני אומר, יכול להיות שברגע שיש איסור, אז האיסור הזה חל גם באותם מקומות שלכאורה לא שייך טעם עד יקרה. אבל בפשטות הדברים לא נראה לי שהתורה דיברה על בני ישראל בגלות, שבאים אנשים וגרים במצרים, מה לי גר במצרים, מה לי גר בספרד, מה לי גר בצפון אפריקה או בכל מקום אחר. מה לי אך, מה לי עד. לכאורה נראה שראשים את העם ישראל על המעט אבות סוש, זה נאמר כשעם ישראל בארצו, כשנמצא בממלכה, המדינה משלו. וכשהאיסור להשיב את עם מצרימה, משמעו לחסות בצל מצרים. שוב, לחסות בצל מצרים. כשאנחנו עם, ואני מתייחס לך אותה, כשאנחנו עם, אני לא מכוון ליחידים. הקהילה פה, קהילה שם, האמת שגם שם. אפשר להגיד שגם קהילה לא צריכה לחסות בצל מצרים. ובשנה הקדוש הוא רוצה אותנו משם. אבל הדבר הזה בעיקר נאמר לעם. עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך שרציתי גמר את מצרים. לא מדובר רק על היציאה הפיזית. היציאה הגיאוגרפית. כן, כלומר היינו במצרים ועכשיו אנחנו במקום אחר. היציאה ממצרים זה מהחסות המצרית. עד כמה הדבר הזה משובח. אנחנו יכולים לראות בכל שנות המדבר. סביר את זה אולי על ידי הלכה. כתוב, אם בא להישארו ויצא אשתו אמו, עבד שיוצא, חזב שאני וכמי הכניסה שתצא. הוא נראה מכאן שרבו חייב במזונות אשתו. אני רוצה שנבין לעומק את המדרש, את מדרש ההלכה הזה. הוא אומר מכאן שרבו חייב במזונות אשתו. אם האישה, גם אם היא לא עובדת, אם היא עובדת אצל האדון או לא, זה מחלוקת רמב"ם ורמב"ן, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל נגיד בשיטת הרמב"ם. היא לא עובדת אצל האדון. יושבת כל היום, יושבת על הכורסה וקוראת עיתון, או עושה כל מה שהיא רוצה, והאדון חייב למלצר ולהביא לה את המזונות שלה. עדיין זה נקרא ויצא אשתו עמו. כלומר, היא נחשבת כמשעובדת לאדון. ומה היא משעובדת לאדון? היא לא חייבת לא לעשות שום עבודה. מישהו עומדת לו בזה שהיא סמוכה על שולחנו. גם להיות סמוך על שולחנו של מישהו, זה נקרא להיות משולחן. אדון זה לא רק מי שאומר לך, תצחצח לי את הנעליים. אדון זה גם מי שאתה אומר לו כל יום, גם אם אתה לא אומר לו, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה יד גמרתה, כן איננו אליך. כן, כלומר, מזונותיי תלויים בך, ואני מחכה כל יום שתביא לי את המזון, כי בלעדיך אין לי קיום. זה גם כנפות, זה שיעבוד. כלפי מה הדברים אמורים, בני ישראל יוצאים ממצרים, וברגע שהם יוצאים ממצרים, אז הם כמובן מפסיקים בתודעה שלנו, חדלים לסחוב פירמידות על הגב. נחמד. אבל בואו תראו איך יציאת מצרים ממשיכה במשך 40 שנה. שהרי לגבי המזונות שלהם, מה הם אומרים בכל ימי המדבר? מיתנו, מותנו ביד השם בארץ מצרים, ושבתנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, וניתנה ראש ונשובה מצרימה, ולמה, כן, אביתם אותנו למקום הרע הזה, וכו', ולמה זה יצאנו ממצרים. כלומר, למעשה יציאת מצרים זה תהליך לא של 7 ימים, אלא של 40 שנה. בתהליך של 40 שנה, בני ישראל מרגישים את עצמם של 40 שנה סמוכים על שולחן האדון. אנוכי השם אלוקי ואשר הוצאתיך מארץ מצרים, בא לומר, כן, תסמכו עליי, ולא על האדון המצרי. אני, במקרה של סיר הבשר, זה אומר, בואו, אני אתן לכם מן. תהיו סמוכים על שולחני, ולא על השולחן המצרי. אני אתן לכם מן, אני אתן לכם מים. תוסר בשר, אתן לכם סלב, לא חשוב כך. אבל כל מה יש כאן תהליך חינוכי מאוד מאוד ארוך, עד שבני ישראל למדים להפסיק לסמוך על השולחן המצרי. כלומר, הם עדיין בנשמתם עבדים למצרים. עד ש... מבחינה זאת גם חג סוכות, זה חג חירות, למען ירדו דורות אחריהם, כי בסוכות תושב דיני ישראל בסוכות המצרים. לא צריכים לגור בארץ מצרים, לא צריכים לגור בבתים. יכולים לגור בסוכה, אבל בני חורים. זה לא פשוט, אם אני אשאל את השאלה, כל אחד, פה אני אקבל ונשם תשובה אחת, ואני אקחו את עם ישראל כולי. מה אתה מעדיף? בית ובשר ולהיות עבד, או בן חורין ורעב ולהיות בסוכה במדבר. לא כולם ידעו את התשובה. ואנחנו יודעים שיש מחלוקת, אם חוב הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות, או זכות לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות. התשובה איננה פשוטה כלל מכאן.
אבל נראה שלא כל כך הצליח עכשיו.
מה?
כל דור
המדבר מת. בסדר, מתו בגלל שאמרו לי את הראש ונשאו למצא. יש גם דור הבא, אני אומר, אבל אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מבחינה הזאת זה חשוב מאוד, ועצם יציאת מצרים אתה כמובן בקריאת ים סוף, וזה חשוב מאוד. בלי קריאת ים סוף יציאת מצרים לא הייתה דבר אמיתי, ושבקריאת ים סוף היה ברור שהקדוש ברוך הוא חזק יותר מהצבא המצרי. אז גם נאמר שהם ילוך לעולם בית, אנחנו לא עובדי מצרים אלא עבדי השם. ויתר על כן, את הדבר הבא שאני עומד להגיד, במשפט הבא, אפילו הוא כותב אותו, אבל הוא נכון. לא לחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב, וכי אמר אלוקים וננחם עם אותם מלחמה ושבו מצרימה. זה לא שהם יברחו דווקא ויחזרו למצרים. אלא כל דרך ארץ פלישתים, כלומר מה שנקרא היום כביש החוף, שהלך שם בצפון סיני, ומגיע עד כביש החוף שלנו, עד דרך ארץ פלישתים אצלנו, אנחנו יודעים מה זה דרך ארץ פלישתים. פחות אותה כביש החוף. אגב, יותר משהו כביש החוף זה כביש 6. כלומר, כביש 6 בנוי במידה רבה לשרידים של דרך הצפון דרום המקורית. רק קצת יותר פנימה, אבל גם כביש 6 אפשר לקרוא לו כביש החוף. איפשהו שם בשפלת החוף, מתנהל הכביש הזה, והוא ממשיך עד מצרים. כל הכביש הזה היה בעצם עם משמרות מצרים, ועם מוצבים מצרים, ותחת חסות מצרים. ואם היו הולכים דרכו ומגיעים לארץ ישראל, זה בהחלט היה עלול להיראות כמו שיבת ציון בימי בית שני. נכון? שעזבו את פרס ועזבו את בבל והלכו לארץ ישראל, הלכו לארץ הקודש. אבל נשארו תחת חסות פרסית. אז בעצם מבחינות רבות החליפו פרה וחמור. ולכן זאת הסיבה גם שלא כל העמלה, לא, אנשים לא הרגישו את ההבדל הגדול, עבודה שאתה בארץ הקודש. אם אתה תחת חסות פרסית, מה עשינו? להעלות דרך ארץ פלישתים ואחר כך במלחמה ושבו מצרימה כדי לבקש עזרה, כמו שהוא מסביר. זה אומר להישאר תחת חסות מצרים. רקע היסטורי לטענה הזו, שכן כל ארץ כנען בתקופה הנזכרת, הייתה ארץ חסות מצרית ושילמו מיסים למצרים וכל דבר שהיה להם פנו בתלונות למלך מצרים. יש לנו בכתבי תל אל אמר לה מלא מזה. אתה בא לכאן, אתה מחליף את הכנענים, אבל אתה נשאר תחת חסות מצרית, מה עשינו? אנוכי השם לוקח אשר תתיך מארץ מצרים, זה היציאה מן החסות המצרית. וזה ברור שעומד או שאתה תחת יד השם או שאתה תחת יד המצרים. זה נכון שהדבר הזה נכון גם כשאנחנו מדברים על חסות בבלית ועל חסות אשורית. במצרים זה הרבה יותר חזק. קודם כל בגלל שמצרים הרבה יותר קרובה אליהם מאשר אשור ובבל. ובית בגלל שמצרים, שוב, זה מחזיר אותנו אל הראשונות. זה שבדיוק מה שהתורה רצתה, שאנחנו נהיה בני חסותו של השם ולא בני חסותו של השליט המצרי. ואם אתה מרבה סוסים, אתה משיב את עם מצרים, לומר בעצם מצרים מספקית הנשק שלך. אז אתה נמצא תחת חסותה. היום אמנם ישראל, מדינת ישראל היא ספקית נשק של כמעט כל העולם. כן, מדינות אירופה היום לא יכולות להחזיק מעמד בלי שיהיה להם יבוא טוב מישראל, בעיקר כשמדובר על מלטים, אבל גם על כל מיני אמצעים אחרים של ההזנה, של הראייה, תלויים בנו הרבה מאוד. אבל עם כל העובדה שכל העולם קונה מאיתנו נשק, זה כולל את הודו ואת סין ועוד כל מיני מדינות אחרות, אנחנו תלויים בארצות הברית. גם בכל החוזים, בטבעם של החוזים וברישיונות פיתוח, וגם בגלל שיש הרבה מנורים שהמשכים אין לנו, אם האמריקאים לא נותנים לנו, בעיקר כשם דובר על F-35 ועל כל מיני דברים, תושי החמקן, וכל מיני דברים אחרים אנחנו תלויים בהם, אז אנחנו בני חסות שלנו. אנחנו יכולים להטיח את הראש בקיר 1,000 פעמים, ראיתי אותך עוד מעט, להטיח את הראש בקיר 1,000 פעמים על גם על שנאת ישראל שיש להם, וגם על טיפשות שלהם, באמת, הולכים כמו עיוורון אל תוך התהום. אין לי מילים אחרים. אבל זהו, אנחנו נותרים בני חסות שלהם. הם עושים אפצ'י, אנחנו ישר צריכים להגיש להם את המים חטא. וזה בדיוק מה שהתורה רוצה להציע אותנו מזה, האמירה על קריאת ים סוף. ששלטונו של הקדוש ברוך הוא חזק יותר, שניתן יותר לסמוך עליו, שזה טוב יותר. ולכן יש ביקורת חריפה. בנביאים יש ביקורת על בקשת חסות גם מאשור בבל ומהרג וכל הדברים האלה, ויש כאלה דברים, אבל בבקשת חסות מצרית, זה בעצם הדברים הקשים ביותר. אנחנו לא נקרא את כל המקומות, אבל בואו נקרא מקום אחד, נראה בישעיהו ולמד א', אנחנו רואים לתקופה יותר מאוחרת, אנחנו רואים לתקופת חזקיהו שם, אבל יש לנו גם בתקופות אחרות. נתחיל בפרק למד. בואי בנים שרובים למנועה לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסיכה ולא רוחי, ונצפות חטאת על חטאת, ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעה ולחסות בצל מצרים. היה לכם מעוז פרעה לבושת, וחסות בצל מצרים לכתימה, כי הוא מצרים עשרה ולחב חנס יגיעו כל אופיש, כל עם לא יועילו, לא לעזר ולא להועיל, כי לבושת הוא לחרפה. הוא ממשיך ואומר כאן דברים קשים מאוד, ונדלג רגע לפסוק תתוו. כי הוא אמר, נועלים קדוש ישראל בשובה בנחת תפשם ובשקט ובטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם. אני רציתי להציל אתכם בדרך שלי. ותאמרו לוחי על סוס ננוס, על כן תנסו, והרקל ירקב, על כן יקלו גבורתכם. אלף אחד לפני גערת אחד, לפני גערת חמישה תנוס, ועד אם נותרתם כתורן על ראש, הר וכנס על הגבעה. הוא מכנן את הדברים קשים על בקשת החסות המצרית, ונראה גם בתחילת למד א', רואי היורדים מצרים על העזרה, על סוסים ישענו, היפתחו על רכב קיריו על פרשים כי עצמו מאוד, ולא שאו על קדוש ישראל ואת אדוני לא דרשו. פסוק ג', ומצרים אדם ולא אל, בסוסים בשר ולא רוח, ואדוני יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזור, יחדיו כולם יכליון. כלומר, הדברים בנושא הזה אומרים מאוד, אני כמובן יכול לקרוא פסוקים גם במקומות אחרים, קחתי את המקום הבולט ביותר, אבל זוהי המשמעות של ולא ישיב את העם מצרימה, לא לגור במצרים, אלא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, כלומר לקבל חסות מצרית. שלמה במידה רבה, בגלל שהוא נזקק לרכב והפרשים המצרים, הוא מקבל חסות מצרית. זה כמובן נותן משקל עצום וגדול, בהמשך אנחנו נראה של ההידרדרות לבת פרעה, בתוך ביתו של שלמה. שזה אסון של עצמו, אבל זה נובע מחסות המצרית שהוא לוקח עליו. אז ברור שהמשקל שלה מאוד. כן.
מה שהרב אומר, הוא מתייחס לאותו מצב שהיה לפני
הגלות, שהיה לפני הגלות
כן נשק.
מותר מה? אני מכיר את מדרש ההלכה. אני חושב שפשוט נקרא אומר דברים, אומר גם דברים אחרים. נכון שמדרש ההלכה אומר, סוסים אלא כדי מרכבתו. כדי מרכבתו לא הכוונה המרכבה האישית שלו, אלא שלא יהיה סוס אחד מיותר על פני כל הסוסים שהוא לוקח על עצמו. כלומר, שעל פי זה מותר למלך באמת שיהיו לו 40 סוסים. ואם הוא משתמש בכולם ובקים צבא סוסים, הכל בסדר. זה באמת מה שאתה אומר. אתה נהנה שרק על הסוס ה-40 אלף ואחד.
אני רואה שם זה חושב בלימוד של
התאר, מתוך ההקשר,
ולא
בגלל הדברים. אבל תראה על מה מדובר. אנשים את העם ישראל למען הרבות סוס, ולמען הרבות סוס אחד. אז זה למען הרבות סוסים. אותו דבר לי בחסר וזהב לא ירבה לו מאוד, אלא כדי ליתן אבסניה. וליתן אבסניה הוא רשאי לתת כמויות בלתי מוגבלות לכל אבסניה שבעולם, העיקר שלא יהיה שקל אחד בודד מעל לזה. יודע, שדה המקראות מובילים אותנו, ואני חושב שעל זה גם דיברונדים, לא הרבה לו שושים, כלומר שלא יבנה את הצבא שלו עד האופציות. אני לא אומר שהסורים בכלל סוסים, אבל לא ירבה לו סוסים. נגיד שצריכים כמה סוסים. אל תבנה צבא על סוסים, על שאלת מבנה הצבא אנחנו נדבר בהמשך. אבל אם אתה הולך לשם וזאת האופציה, ועל זה אתה בונה את כל הביטחון שלך, אתה בונה את כל הביטחון שלך על השבת העם יצחק. גם אותו פציעות אחרות, הקמת שבת. אני אגיד אותו. אותו דבר עם קשר לשם. אני אגיד לך, זה אפסניה מפוארת וגדולה, וזה מה שהתכוונה, אתה רואה? אמרה, וחשב שאב לא ירבה לו מאוד. אגב, לעניות דתי, קריאת הפסוקים שם היא ככה. ידעו להרבה אנשים ולא ישיב את האמיצה. להרבה אנשים ולא ישיב לבוא. אחרי זה בשביל לא הרבה למהוד, למה? לא כתוב. יש איזשהו חוסר סימטריה בפסוקים. אין, נכון. פסוקים אתה אומר נימוק. אנשים אתה אומר נימוק. כסף שם אתה לא אומר נימוק. ומה אתה אומר? והיה כשבתו הכיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזו לספר לפני הכהנים הלוויים, הייתה עמו בקרוב כל ימי חייו, ונאמן לירא את השם לאהוב כל הימים, לבלתי בום לבבו מלאכה ולבלתי סור מן המצווה ימין שמו. כלומר, יש לנו במה לא יעשה, ללימוד תורה יש לנו שני לימוקים, נכון? לבלתי בום לבבו מלאכה ולבלתי סור מן המצווה ימין שמו. עכשיו יש לנו ארבעה דברים, נכון? יש שם בגלל מה לא יהיה. סוסים, נשים, כסף וזהב ולימוד תורה. לראשון יש, רק שנייה, לראשון יש...
הוא לא אומר למה.
עוד מעט. בסדר, זה מה שאמרנו. לסוסים... יש נימוק אחד, לנשים נימוק אחד, לכסף וזהב אין שום נימוק, וללימוד תורה יש שני נימוקים. לא סימטרי, נכון? אולי בואו נגיד שפשוט נכתבים שני דברים אחרונים, ואחר כך נאמרים שני נימוקים, והתאמה. ואז בכסף וזהב לא ירבה לו מאוד לבלתי רום לבבו מאחיו. והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמות. כלומר, וכאן, גם נימוק כזה, זה לא על השקל הנותר. זה נימוק על כל מה שאתה עושה עם הכסף הזה, על כל ארמונות הפאר, ועל כל המשרתים שאתה מחזיק, ועל כל הדברים האחרים, שזה מה שהתורה לא רצתה. אני חוזר אלינו, לסיפור לנו, וכאן דיברנו רק על השבת העם מצרימה, אבל כפי שכבר רמזנו, יש כנראה איסור בהרביית סוסים שעומד כשלעצמו. גם אם נגיד מחר מולדת הסוסים תהיה הודו או פרס או כל ממלכה אחרת, אז שוב, הדבר הזה בוודאי נכון. אתה לא יכול לבנות לעצמך צבא כזה שאתה תהיה בן חסות גם של מדינות אחרות. המצרים זה העיקר, אבל ממצרים אתה למד בניין האב גם לאחרים, וגם אם זה לא כתוב בפורש. אבל עושה רושם שיש איסור גם בעצם הרבה יסוס. אני לא יכול להוכיח את זה, אבל בואו נראה במשהו שאף על פי שאני היה לדבר, זכר לדבר. נראה גם בשמואל ב' נפתח בפרק ח' פסוק ג' ואך דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צובה בלכתו להשיב ידו מנהר פרט. וילקח דוד ממנו 1,700 פרשים ו20,000 איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב היותר ממנו מהרחת. הוא לחד שם כנראה גם 1,700 מרכבות, אבל הוא מעקר את כולם, כלומר הוא הופך את הטנקים לטרקטורים. הוא משאיר רק 100 רכב. כאן לא נובר לשבת המצרימה, כאן הוא לחד את זה מהדדעזר מלך צובה. אבל הוא לא רצה להשאיר לעצמו צבא רכב. כלומר, יש כנראה משמעות נוספת לעניין שלא ירבה לו סוסים, מעבר לעניין של השבת העם ישראל. ועל הדבר הזה אני רוצה לעמוד. בואו נבדוק שני פרקים שבסגנונם וגם בתוכנם הם די דומים, פרק בימי דוד ופרק בימי שלמה. אבל דווקא בגלל שהם דומים נוכל לעמוד גם על השוני. כן, דברים לא דומים, אז אני לא יכול לעמוד על השוני. כן, בואו נלמד שני פרקים שאין קשר. אז אי אפשר לעמוד על השוני, אבל שני פרקים דומים ניתן לעמוד על השוני. בואו נפתח רגע בדברי הימים א' פרק כ"ז. ובני ישראל למספרם ראשי אבות ושרי האלפים והמאות ושוטרים המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה המחלוקת האחת 24,000. כלומר אצלנו מחלקה זה בערך 24 אנשים. כאן מחלקה זה מה שנקרא היום גייס. כלומר 24,000. על המחלוקת הראשונה המחלקה הראשונה. על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון יושבם בן זבדיאל ועל מחלוקתו 24,000. ועל מחלוקת החודש השני דודאי האחוכי ומחלוקתו מקלות הנגיד ועל מחלוקתו 24,000. שר השבוע השלישי לחודש השלישי מהיום אני יהודה הכהן ראש ועל מחלוקתו 24,000. הרביעי לחודש הרביעי ישראל אחי יואב וזבדיה ובנו אחריו על מחלוקתו 24,000. ככה וכולי וכולי וכולי. כאן אנחנו יכולים להמשיך, עשירי לחודש, עד שיעי לחודש, עד שיעי, עשירי לחודש, עשירי, שתי עשר לה, שתי עשר, נקרא את האחרון, 12-12 חודש, חלדיים תופתי לאותניאל, ועל מחלוקתו 24,000. אין לנו פרק בסגנון דומה גם בספר מלכים על שלמה. הוא נפטר בפרק ה' במלכים א'. הייתי פרק ד' פסוק ז' ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל וחלקלו את המלך ובתוך חודש בשנה יהיה על אחד לחלקל ואלה שמותם מלכו בן אפרים בן דקר וממה כתב שלבים בבית שמש בן עוד בבית חלן בית חסד ברובות ומסכו בכל הרץ חבר בן אבינדם כל הפת דור תפת בשלמה הייתה לו לאישה בנה בן החילות טענה ומגידו וכל בית שען אשר יצא לצרטן מתחת לישראל בן גבר ברמות גלעד וכולי וכולי וכולי. כלומר, קודם כל לעמוד על הדמיון, הדמיון הוא, יש תורנות של 12 חלקים בעם, לכל חלק בעם יש מפקד, והתורנות לספק את צורכי המלך היא חודש בשנה. כן? זה פחות או יותר תיאור גם פה, גם שם, אתם רואים את הדמיון, כן? יש איזושהי חלוקה ל-12 וחודש בשנה, והדברים אם כן נעשים כפי שהם. אבל מה ההבדל? מה ההבדל בין שני הפרקים? אצל דוד, הגדרה מדויקת, אצל דוד זה צבא, אצל שלמה זה כסף. כלומר, אצל דוד אנחנו מוצאים פחות או יותר צבא, 300,000 איש, די מקביל, הייתי אומר, לצבא המילואים שלנו, לפחות מה שהיה פעם. וכמו שהיה פעם, היום כבר לא, אבל כמו שהיה פעם, עושים חודש מילואים בשנה. כלומר, פחות או יותר אותו מבנה, והצבא שלו מבוסס על צבא מילואים, כל חודש בשנה, 24,000 איש, צריכים כדי להגן על הגבולות, כדי לעשות את כל מה שצריך. ואם צריך, כמובן, מגייסים גם את האחרים. היו מקרים שדוד גייס את כל העם. אצל שלמה מדובר על כסף. לכלכל את שלמה. כלומר, כל אחד מן הנציבים אחראי להביא את המיסים הראויים חודש אחד בשנה. לכלכל את שלמה. לכלכל את שלמה הכוונה ארוחת הצהריים של שלמה האיש. זה כולל, כמובן, כל מה שמסביב. איפה הצפה של שלמה? מה עם הצפה? הצפה הוא מרכבות. מרכבות, אתה לא יכול להחזיק אנשי מילואים. מרכבות, אתה צריך להחזיק סדירים. או יותר נכון, צבא קבע. משתי סיבות. קודם כל, אין פתרונות. הסוסים צריכים טיפול במשך כל השנה. את הטיפול הזה לא כל אחד יכול לעשות. הטיפול הזה צריכים אנשים שהסוסים מכירים אותו. צריכים אנשי מקצוע שמכירים את הסוסים, שיודעים לרכוב עליהם, שיודעים לעשות איתם את כל הדברים. גם מרכבות. מרכבות זה היה עניין מאוד מאוד מקצועי. איך יושבים במרכבה, איך יורים את הרבה מרכבה, זה היה משהו מאוד 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 מקצועי. אתה לא יכול להחזיק על זה אנשי מילואים חודש ב... אנשים באים להילחם עם חרבות, עם הקושים, אני לא יודע עם מה, עם חניתות, בסדר. כל אחד לומד את זה. כמו אצלנו צבא רובעים. כמה זמן לוקח ללמוד לראות בנשק? רואים, 3-4 שבועות עושים מטווחים, יודעים בסופו של דבר. עכשיו נדבר, בואו נגיד על מטוסים, או על צוללות, אפילו טנקים. זה דברים שצריכים ללמוד אותם. דברים שצריכים, מה שנקרא, להתמקצע בהם. להיות מעודכנים על שינויים, על תוספות, על תרגילים מסוגים מסוים. דברים שדורשים תחזוקה. אלה דברים שדורשים צבא קבע. אני לא אחדש לכם חידוש גדול אם אני אגיד לכם. צבא הקבע, כמובן צבא שכירים, לא היה מבוסס על יהודים. מתי יהודים מבינים בסוסים? צבא השכירים היה מבוסס כנראה גם כן בעיקר על מצרים. שבאו מתפרנסו מזה. למה לא? ואז באמת העם במקום לשרת במילואים שמים כסף. יש פה אנשי מקצוע שעושים את זה. מהמות בחינות זה טוב. אני הייתי פה יושב ראש ועדת ביטחון ביישוב. רבו איתי הרבה אנשים. זו הייתה החלטה אישית שלי. התושבים יפסיקו לשמור, וישלמו כסף, ואנחנו ניקח שומרים שכירים. כי באמת, היינו צריכים אנשי מקצוע. בעיות הביטחון אימו, והיו זה, ואני לא מצטער שעשינו את זה, והיה צריך לעשות את זה. כשאתה מדבר על מבנה צבא של כלל העם, יש לכך משמעויות נרחבות מאוד. קודם כל בעובדה שהעם לא משתתף בצבא, שהעולם ביטחוני הוא בכל אופן משהו שהוא חלק מקוד הקיום שלו. זה לא משהו שאתה אומר, יעשו את זה אנשי מקצוע. זה לא סלילת כבישים, שיעשו אנשי מקצוע. הביטחון זה חלק מקוד הקיום שלנו, ולכן גם היו אותנו כבר, חלק מקוד הקיום שלנו השמירה. טוב, היו לי שיקולים יותר טובים. אבל זה נכון, זה מחיר. נכון שזה בעיה. אתה מוותר על זה, אתה מוותר על תודעת הקיום שמהווה, אני לא צריך להגיד לכם כמה הצבא של היום גורם גם בתור איזשהו קור היתוך פנים ישראלי. אנשים נפגשים אחד עם השני במילואים, אז הם מכירים אחד את השני לא דרך מסך הטלוויזיה, כי עכשיו אנחנו מכירים אחד את השני דרך מסך הטלוויזיה, זה נראה רע מאוד, רע מאוד. אבל אם מכירים אחד את השני כמו שפעם אמרו, היום כבר לא אומרים את זה, אני חושב דרך המסטינג, אז זה נותן משהו נכון, זה נותן משהו אמיתי. אבל הרבה יותר מזה, כשמלך תלוי בצבא מילואים, אז מלך תלוי בעם. זה טוב. כשמלך יש לו צבא שכירים, הצבא השכירים תלוי בו, כי הוא מקבל ממנו את המשכורת. המלך משלם לעם, העם משלם למלך את המשכורת, אבל המלך משלם לשכירים את המשכורת, הם תלויים בו. המשמעות היא פחות או יותר כמו היום ההבדל בין צבא לבין משטרה. אז מה הצבא? כי כולם מתגייסים. גם כשלא מילואים, אז כל אחד הילדים שלו מתגייסים. אבל הצבא הוא צבא. משטרה מחויבת למי שמשלם למשכורת. ככה זה גם נראה. וזה לא נראה טוב. הוא גם לא משלם למשכורת. אבל זה סוד מאוד פשוט. כל עוד משכורות השופטים יהיו כאלה נמוכות, תמיד ישיגו את האנשים הכי... את האנשים הפחות. אני לא יודע, אולי מישהו ישנה איזה שם, יום אחד. אבל לעניין שלנו, זהו, הנוער הרבנית לוי, השוטרים שם עשו צרות לאנשי הישוב היהודי בחברון, חבל על הזמן. שאלה, שוטר, מה אתם כל כך... למה אתם כל כך יחד עם השמאל? הוא אמר לה השוטר. מה אתם שלמי לי את המשכורת? אני אעבוד אצלך. זה היה בשביל את המשכורת, אני עובד אצלך. אמר לה בשורה הכי פשוטה והכי נכונה. אני עובד אצל מי שמשלם לי את המשכורת. הנאמנות שלי היא לא. ואז כשיש צבא שכירים של המלך, אז המלך יכול לרדות בעם, והמלך עושה כל מה שהוא רוצה. הוא לא צריך לחשוש בשום דבר. הוא לא צריך להזין לדופק של העם. בואו נגיד, הדוגמה הבולטת ביותר והקשה ביותר שהייתה כשאנחנו רואים להלכות ישראל, אצל מי הייתה כמובן? מה? לא שומע. ינאי המלך בית שני. ינאי המלך זה היה בולט ביותר. היה לו שכירים, הם היו נוכרים מכל מיני מקומות, ועשה משהו בהם. רצה לשסות אותם בעם על הר הבית, אז שיסה אותם בעם על הר הבית, והם הרגו 60,000. באותו יום ידוע שרגמו אותו בתרוגים, ששת אלפים, אבל בהמשך היד. אתה, כל המבנה, גם של העם, וגם המבנה של מערכת היחסים בין המלך ובין העם, עולה על סרטון, עולה על מציאות בלתי אפשרית. זה מתחיל כאמור מצווה סוסים, מזה שאתה צריך צבא מקצועי. מצווה מקצועי בניגוד לצבא עממי. האם הם מצווה מקצועי יותר טוב? טוענים שכן. כן. מצווה אמריקאי הוא מאוד מקצועי. טילים, מטוסי חמקן, לייזר, כל כלי הנשק שאתם רוצים. מולו עומד היום צבא עממי, שקוראים לו לצערי ערב דאש. האמריקאים מנסים להילחם נגדו בצורה כזאת ובצורה כזאת, דאש מנצחים את האמריקאים, נקודה. מנצחים את האמריקאים חד וחלק. תדעו לכם שאנחנו זקוקים היום להרבה רחמי שמיים, כולם יושבים פה בשלווה ואנחנו יושבים על סיר מלא לאב. מזרח התיכון משתנה עכשיו מ-24 שעות ל-24 שעות. הוא משתנה בצורה מדאיגה מאין כמו. נופלת עיראק, נופלת סוריה, הבאות אחריהם זה סעודיה וירדן. ואם אחר כך ירדן, ואחר כך גם יכול להגיע למצרים ולכל מיני כאלה מקומות, תנסו לראות איך הגבול שלנו נראה. אם הם ייכנסו גם ללבנון ומקים שם את החיזבאללה שוק על ירך יום אחרי יום. נסו לחשוב, אנחנו נמצאים בצרה גדולה. אבל אני אומר שוב, אנחנו רואים היום, אנחנו רואים בכל החודשים האלה, הצבא המקצועי, הצבא האמריקאי, שהתחייב להגן על בעלות בריתו, ושאמר פה ושאמר שם, ועשה את כל ההסכמים כדי לנצח את דאש, והפך את איראן לבעלת ברית כדי לנצח את דאש. כולם עם צבאות מאוד משוכללים, ומולם עומד צבא עממי, כן, שמטיל מורה על העולם רק בעזרת דבר אחד, בעזרת הסכינים שלו. ולא שום דבר אחר. בעזרת הסכינים שיש. והיום יש כמובן טילים ניידים, אבל כל מיני פרחחים כאלה שעולים על איזה גבעה ויורים טיל על מישהו ממשהו נייד כזה ופשוט, דברים שמוכרים ב-500 שקל. זה בכלל לא בטוח שצבא מקצועיים, כלים מקצועיים, רשום בידו ניצחון על צבא עממי. רחוק מזה מאוד. ומה שאנחנו רואים היום, מה שאנחנו מתבוננים היום במזרח התיכון, צריך להעלות הרבה מאוד נקודות מחשבה. מה המשמעותה של מוטיבציה? מה המשמעותה של עממיות? מה המשמעותם של המוני העם שמתגייסים? מול צבאות מקצועיים, שיש להם כלי נשק מאוד 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 משוכללים, ובואו נחזור כאן לצבא של דוד מול הצבא של שלמה. ונראה את כל המשמעויות האחרות שיש ללא ירבה לו סוסים, מעבר לשאלת השבת העם ישראל. ושלמה טועה בדברים האלה לאורך כל החזית. ואין לו צבא עם, הוא מכיר צבא שכירים, ויש לו הרי רכב, והוא גובה מיסים גבוהים, ובפרק הבא אנחנו נראה מה המשמעויות של המיסים הגבוהים האלה, ואיך זה מפיל את כל הממלכה שלנו. ואין מי שיעסק לו. הצבא הסורי היום נמצא בהתפרקות מוחלטת. יגידו לכם שזה בגלל שהם מפחדים מדאש. אני אלחש לכם סיבה אחרת. כי 4 חודשים שום חייל לא קיבל משכורת. לא יכולים. אין משכורות, אין כלום. אי אפשר להמשיך. ואני חוזר שוב, אני חוזר מהצרות שלנו אל הצרות של שלמה, וגם אצלנו בארץ יש ויכוח גדול האם להישאר צבא עממי שכולם מתגייסים, או להפוך את זה לצבא מקצועי שמגייסים רק מי שרוצה או מתנדב ומקבלים משכורת יותר גבוהה, ומבחינה כלכלית זה משתלם יותר. וכל מי שאומר את זה יסחר פי. יסחר פי, צריכים לזכור לו את הפה באפה. גם אם קוראים לו משה פייגלין. ידידי הטוב, טובת העניין. יש דברים שלא עושים עליהם חשבון כספי. המצבה שלנו לא יהיה צבא עם, לא יהיה פה עם. לא יהיה פה. עזרו לראות מה המחנה המשותף בין, בין האנשים שיושבים פה לכל מיני אנשים שגרים בתל אביב. מה המחנה המשותף? לולי זה שהולכים לאותו צבא, כמעט לא תמצאו מחנה משותף. מפתיע לכם, שאימנו פה צבא מקצועי, הראשונים שילכו אליו מי יהיו הדרוזים. אחר כך הבדואים. ובכן, אבל כאן, כאמור, שני הדברים האלה מופיעים יחד. דיברנו על הכסף והזהב. ושוב יגיד לנו מנחם, כסף וזהב, אבל לא היה פה משהו מיותר, כמעט שהם צריכים 12 ריות, אז צריכים את כל הכסף ואת כל הזהב. כן. אבל אני עובר הלאה. המלך שלמה אהב נשים נוחיות רבות ובת פרעה מואביות אמוניות אדומיות צידניות חיתיות, אל תשבו לי על קוצים, אנחנו עד 7:30 לומדים תפילת ערבית ב8:15. שלום. וכן וצדניות חיליות מן הגויים אשר אמרת את בני ישראל אותו בואו בהם, הם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהם, בהם דבק שלמה לאהבה. ואילו אנשים זרות 700 ולקשים 300 ויתו נשב את ליבו, ואילו איזה קנת שלמה נשב יתו את לבבו אחרי אלוהים אחרים, ולראה לבבו שלא יבנו עליו כי רב דוד אביב. ואילו שלמה הרי אשתור את אלוהי צידונים אחרים מלקום שיקוץ המונים לארץ שלמה הרב אין אמרי ולא מילא אחרי אדוני כדוד אביב. אז יבנה שלמה במה, לכמו שיקוץ מואב בהר אשר על פני ירושלים הולך שיקוץ נהמון, וכן עשה לכל נשם הנוכחיות מתירות ושמחות לאלוהן. ויתנף אדוני שלמה כי נטה לבבו, מאם אדוני אלוהי ישראל הנראה אליו פעמיים, וציווה עליו את הדבר הזה, אליו את הדבר הזה, לביתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמר את אשר ציווה אדוני. גם כאן התורה אומרת לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו. גם כאן יש מקום לדון, עד כמה לא ירבה לו נושים, נניח שלא יעשו. מה אתם אומרים? מה? טוב, זאת מחלוקת תנאים בסנהדרין. כן, מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אבל אני אתייחס כרגע לפשטי המקראות של הרבה לאנשים, על ידי זה יסור לבבו. מה זה יסור לבבו? טוב, הרבה מלכות מלכים, ממין כדרכו, מתעסק עם נשים. כדרך הטיפשים. כן, כלומר, אחד שמתעסק כל היום עם נשים, אז יסור לבבו. לא צריכה סמלה כזאת, וזו צריכה שישה חודשים בשמן המור, וזו צריכה שישה חודשים בבשמים, וזו צריכה את המרוקי אנשים, וכל אחד מבלבל לו את המוח עם הצרכים שלה, והאדם ושלמה, או כל מלך כזה לא יהיה פנוי לעסוק בדברי חוכמה ובתורה ולהתקרב אל השם, כיוון שיצטרך להתעסק עם בעיות של נשים. בואו נגיד, בן הזי, שחשקה נשוב בתורה, זה לא נוסע אף אישה. בסדר, זה חלק מותר לצאת אישה, מותר אפילו יותר, אבל לא יותר מדי, וכאן חזר למדו 18 נשים. שיהיה. פשט הדברים כמובן לא יסור לבבו, עליהם להסיר את הלב במקרא בכל מקום מה זה? אבל לא. שמרו לכם, פניפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם, אלוהים אחרים, כל מקום, כן. שרו מהר מן הדרך אשר ציפיתים, עשו להם עגל מסכה, ואני יכול להביא עשרות פסוקים. לסור או להסיר את הלב, זה עבודה. מה הקשר בין אישה לעבודה זרה? אלה, אישה והסרת לב. יש לנו באמת הפסוקים, גילת אסתר, טובים, שישה חודשים בשביל לבוא, שישה חודשים בבשמים, תמור כאנשים. אבל מה הקשר בין אישה לעבודה זרה? מה? נכון. כן, נדבר על מלך החשש הגדול הוא נשים נוכריות. נשים שהיה חלק מהסכם פוליטי, וחלק מברית, ועבודה זו. בואו נסתכל רגע בישעיהו פרק ב'. שם יש לו ביקורת קשה, שם זה על ימי עוזיהו, ראינו את הבנתי. פרק ב' פסוק ז'. ותמלא ארצו כסף זהב ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים ומעשה אדם ישתחוו לאשר עשו עצמו. וישר אדם ישפל איש ואל תסווה. הוא רומס פה על המלך, אנחנו נראה בהמשך פסוק י"ב, כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, על כל ניסה ושפל ועל כל ארזי אלמנון, הרמים והניסאים ועל כל אלוני הבשן, הרי ודאי שאין טעם שהקדוש ברוך הוא פתאום ינחית את ידו הקשה על העצים. כן? במה חטאו העצים? מה פירוש על כל ארזי אלמנון, הרמים והניסאים? מה? סליחה?
העצים בבתים.
באיזה בתים? מה? שלמה המלך, נו, בית יער הלבנון. מה זה בית יער הלבנון? שנבנה מהצי הלבנון. נכון. אין, על כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה. מה זה? על עוזיהו, שבנה המגדלים וביצר את החומות. ניתן לראות פה את הדברים אחד אחד. גם כאן הוא מדבר על המלך. אבל חסר משהו. אתם עלי ארצו כסף וזהב, אתם עלי ארצו סוסים. מה חסר? מה? נשים. טוב, לא שייך לכתוב ואתם עלי ארצו נשים. זה נגד הסטטיסטיקה. אז מה אומר במקום ואתם ארצו נשים? ואתם עלי ארצו אלילים. כלומר, לא ירבה לנשים ולא יסור לבבו. זה עבודה זרה. אתם עלי ארצו אלילים. זה כמובן אתם עלי ארצו נשים. כלומר נשים, אבל באות נשים נוכריות. וכל אחד בא עם המורשת בית אבותיה. השאלה היא מתוותר על האלילים שלה או לא, במה בעיקר תלוי? מה? מספר זה דבר אחד, זה אנחנו נדבר לחוד. מה? לא הייתי אומר, הייתי אומר אפילו להפך, שלמה המלך כשדיק גמור עובד את השם. תלוי במעמד הפוליטי שלה. קודם כל, בראש ובראשונה, תלוי במעמד הפוליטי שלה. אם בביתו של מלך מצרים למשל, שמספק סוסים, אז היא תחליט מה היא כן תביא ומה היא לא, לא, לא תביא. אימן של איזשהו נשיא שבט מרחוק וזה, או שאת מקבלת או שתצא הביתה. אבל כאן זה תלוי במעמד הפוליטי שלה, והיו שם נשים עם מעמד פוליטי גדול, וכמובן בעיקר בת פרעה. ובאמת אנחנו שומעים כאן, אני חוזר לשלמה, אנחנו שומעים באמת את ההטייה אחרי אלוהים אחרים. נצטרך לראות עוד את, איך חלה ההידרדרות הזאת. אבל זה מה שקורה. זה מכל האלף נשים, כן, לעסוק באישה אחת, וזה בבת פרעה. אבל אולי לפני כן נעמוד על המחלוקת בחז"ל, מחלוקת שקיימת בכמה מקומות, אבל נביא את המקום אולי הבולט והקל ביותר בירושלמי בסנהדרין בפרק ב' פרשה ג', והמלך שלמה אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות, דברי רבי שמעון בן יוחאי. אהב ממש לזנות. רבי יוסי בן חלפתא אומר, לקרבן תחת כנפי השכינה. לא פחות ולא. כלומר, המחלוקת קיצונית ואין כמותה. יש לנו עוד מחלוקות מהסוג הזה. ניתן בתור דוגמה את הגמרא אצלנו, זה ירושלמי, הגמרא הבבלית, ביבמות. שם יש דווקא דיון הלכתי. כן, יש מחלוקת תנאים, רבנן ורבי שמעון, בשאלה מה דינה של מצרית ראשונה ושנייה. אנחנו יודעים שהמצרי נאמר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם מקל השם. אז מצרי ראשון ומצרי שני אסורים לבוא מקל השם. מה עם נשים? האם נדמה את זה מקבחום לעמוני ומואבי, שעמונית ומואבית מותר? או שם יש לנו איזשהו גילוי, כאן לא נשמע הגילוי הזה, לכאורה, הלימוד או אותו לימוד, כאן כתוב עמוני, כאן כתוב מצרי, עמוני ולא עבדית, אז גם מצרי ולא מצרית, אבל השאלה איך ללמוד, זוהי מחלוקת עניין. מוכיחה הגמרא שאפשר לשאת מצרית ראשונה, כלומר מצרי ולא מצרית. מה ההוכחה של הגמרא? מה? שלמה שנשא את בת פרעה. הרב פאפה, ענן משלמה ניקו ונעלף. אנחנו נבוא ונלמד משהו משלמה. כלומר, לא נעשה אף אחת, וכולם היו עובדות עבודה זרה, ואין פה נישואין, ולא גייר, ולא כלום, ואל תדבר איתי על נישואין, ולא שום דבר. אותה מחלוקת יש שם לגבי כנעניות שהתגיירו, ניתן לעשות או לא לעשות, השאלה אם הכנעניות כאן התגיירו, יש כאן גם לא רק המוניות ואדומיות, יש כאן גם צידניות וחיתיות, כלומר, מעמי כנען. מה אנחנו עושים גם בגמרא שלנו מחלוקת? לומדים משלמה או לא לומדים משלמה? שלמה עבד על פי הלכה או שלמה שמה בא לו. אבל אני יכול להביא עוד למחלוקת הזאת, אבל דומה באמת שבירושלמי הדברים האלה מופיעים בצורה החזקה ביותר. מה אתם אומרים? כמו רבי שמעון בר יוחאי או כמו רבי יוסי בן חלפתא? קראו את הפרק. מה דעתכם?
אני אומר לכם כרבי יוסי, אז אני...
מה?
אם הולכים כרביוסי,
זה נחשב מחצות. אם?
לא הלך לו. אם הוא
מקורבן
תחת
כנפי השכינה,
הוא
נגרר אחריהם. אז אתה רוצה
לקרביוסי
ואתה אומר שלא הלך.
לא, אני אומר, אם הולכים כרביוסי,
אל תגיד אם, שאלתי כמו מי אתה חושב, כמו רביוסי או כמו רבי שמעון.
כמו
רבי שמעון. עבודה, רבי שמעון פה הוא שחור על גבי לבן. הוא שחור על גבי אש לבנה. בכלל, על מה לדבר? הרי ללמוד את הפרק הזה. כן, רבי יוסי בן חלפתא, זה דבר מופרך מאוד. טוב, אפשר להגיד שרבי יוסי בן חלפתא הוא מהר המור, שם צריכים הרי לנסו ללמוד בגובה העיניים, אז כולם היו צדיקים. מה?
אפשר להגיד, יש פה תפקים לגבי
שתי
רבי
יוסי בן חלפתא.
סליחה? אפשר לדייק כמו רבי יוסי בן חלפתא, מן הגויים, השאלה השם בן חלפתא לא תבוא, בגלל שבכם, לא יבואו בכם, לכן זהו את לבדכם. אנשים כל כך חיים שגידו לבדכם, וזה רוצה לקרב אנשים,
הוא גם גורים. לא כתוב שהוא רוצה לקרב, כתוב בהם דבק שלמה לאהבה, תסתכל על מה שכתוב, אז אל תחבר לי פשוט גירות. אבי יוסי בן חלפתא, עם כל הכבוד, לא מתחיל. מה? לא פה, תודה, אתה כבר מכיר אותי, בסדר. ספק שללכת כאן עם זכוכית מגדלת ולהתחיל לחפש לי דיוקים פה את רבי יוסף בן חלפתא, זה להיכנס לשמטה ולהתחיל לנסות לקרטע ולצאת דרך אני לא יודע. נכנסת לשמטה, רבי יוסף בן חלפתא נכנס לשמטה, בשביל זה יש הילוך רוורס. בואו נצא ברוורס ונחפש דרך אחרת. לא צריכים להידחק, לא הולך, בואו נחפש מקום אחר. פשוט, נכון? בואו נלך לפרק ג' באנו, זה כבר קצת, אבל אני רוצה היום לנתח את זה בהרחבה. והתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד עד כלותו לבנות את ביתו ואת בית רעיו וחמת ושליים, רק הם מסמכים בבמות כלו למנע וית לשם אדוני הדמים ההם, ואף שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביב רק בבמות הוא מסבך ומקטיר. והיה לכם אלה שגבעונה לסבוע שם כי הלווה גדולה יפה לא תיעלה שלמה למפך ההוא, בגבעון נראה אדוני לשלמה בחלום הליל ויום אלוהים שאל מה אתן לך ואיתה בדבר בין אנשם. הכל נהיה בסדר, אם יש בעיה אצל שלמה זה שהוא מסבך בבמות. אגב, מותר לסבך בבמות, נכון? כיוון שעוד לא נבנה המקדש, בין שילה לירושלים הותרו במות, משנה בזבחים, נכון? אמר, זה לא מידת חסידות, דוד המלך. לא, סבך. אבל משמע, מהפסוקים, שאם יש בעיה, זה הסביכה בבמות, אבל זה שהוא מתחתן עם בת פרעה, זה בסדר גמור.
אבל בת פרעה היא אחת, היא לא אלף.
אני מסכים. אבל בואו, אני כבר יכול להתחיל כדבר הלמד מעניינו, ושם יש ביקורת גם על בת פרעה. נכון, כתוב, ואת בת פרעה. אז אם אתה שומע שיש פרק אחד שאומר שזה בסדר, ופרק אחד שאומר שזה לא בסדר, אז כנראה שפרק אחד כתב רבי יוסי בן חלפתא, ופרק שני כתב רבי שמעון בן יוחאי, נכון? אלא מכיוון שלא התנאים כתבו את הפרקים. אז יש לנו אסמכתא לרבי יוסי בן חלפתא, יש לנו אסמכתא לרבי שמעון בר יוחאי. אבל איך אנחנו יכולים במסמכתאות לדברים סותרים? זאת בעצם השאלה המרכזית, אנחנו נצטרך להתחיל להתמודד איתה, ועם זה נתמודד בעזרת השם, והשיעור הבא, שיעור הבא יהיה ב-6:30. בסדר? עד 7:30.